בפרק הקודם דיברנו על היהודים הקראים. היום אנחנו נדבר על קבוצה מרתקת אחרת, על העדה השומרונית. מדובר בעדה דתית ייחודית שרואה בעצמה חלק מעם ישראל והמשך ישיר של שבטי ישראל, אפרים, מנשה וגם לוי. היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק, תחת השם עץ הדעת הפודקאסט, ובטלגרם, בקבוצת חשיבה ביקורתית על יהדות ובכלל. בני העדה השומרונית, או כמו שמכנים אותם בקיצור, השומרונים, הם קבוצה דתית עתיקה וייחודית שמתגוררת גם בשטחי מדינת ישראל וגם בשומרון, שהיא חלק מהשטחים שמעבר לקו הירוק. השומרונים מכונים ככה, כי עד לפני כמה דורות רובם התגוררו באזור הגיאוגרפי שנקרא שומרון. הספר הקדוש ביותר לשומרונים, בדומה ליהודים, הוא ספר התורה. נוסח ספר התורה השומרוני דומה מאוד לנוסח של ספר התורה היהודי, אבל יש ביניהם הבדלים. לפעמים מדובר בהבדלים קטנים של אות או מילה, ולפעמים מדובר בהבדלים משמעותיים יותר של פסוקים שלמים. לפי השומרונים, שמם המקורי הוא שמרים, כי הם מאמינים שהם שומרים את הנוסח המקורי של התורה. ספר התורה השומרוני כתוב בכתב עברי שומרוני, שנראה כמו הכתב העברי הקדום, ושונה מהכתב שמשתמשים בו כיום בעברית. גם ההגייה השומרונית שונה מההגייה המקובלת כיום בעברית, ודומה יותר להגייה של עברית עתיקה. קיים גם נוסח שומרוני לספר יהושע. הוא שונה מאוד מהנוסח של ספר יהושע של היהודים, וחולל גם תיאור מורחב על תולדות השומרונים. השומרונים מחויבים לקיים את חוקי התורה. הם מפרשים את התורה בדרכם, ומחזיקים בגרסה ייחודית משלהם לחגים ולמנהגים שמוזכרים בתורה. נכון להיום, העדה השומרונית מונה בין 800 ל-900 איש. חלקם חיים בשטחים שמעבר לקו הירוק, בשומרון, בהר גריזים, בשכונת קריית לוזה, וחלקם חיים בישראל, בעיר חולון, בשכונת נווה פנחס. יש גם כמה משפחות שומרוניות שמתגוררות ביישובים אחרים בישראל. השומרונים מוכרים בישראל כעדה דתית נפרדת. השומרונים שגרים בחולון מחזיקים באזרחות ישראלית ומתגייסים לצה"ל. והשומרונים שגרים בהר גריזים פטורים משירות צבאי, אבל גם להם יש אזרחות ישראלית. לחלקם יש גם אזרחות פלסטינית ואזרחות ירדנית. רוב השומרונים דוברי עברית, חלקם דוברי ערבית, וכולם יודעים גם לקרוא עברית שומרונית. בין היהודים לשומרונים יש מחלוקות שונות. המחלוקת המרכזית היא סביב המקום הנבחר לבניית בית המקדש. מבחינת היהודים, מקומו הנכון של בית המקדש הוא בהר הבית שבירושלים. ומבחינת השומרונים, מקומו הנכון של בית המקדש הוא בהר גריזים שבשומרון. בנוסף, למרות שהשומרונים רואים בעצמם חלק דומיננטי מעם ישראל, רוב היהודים נוהגים לראות בהם צאצאים של אוכלוסייה נוכרית מאזור עיראק של ימינו, ממקומות כמו בבל וכותה, ולכן היו בעבר יהודים שכינו את השומרונים כותים. אגב, בעבר דווקא היו רבנים יהודים שהכירו ביהדותם של השומרונים. מקורה של העדה השומרונית הוא ככל הנראה באוכלוסייה שהתגוררה פעם באזור השומרון, שכללה שורדים מממלכת ישראל החרבה, שהתערבבו עם אוכלוסייה זרה שהובאה לשומרון מבבל ומכותה וממקומות נוספים. מחקרים גנטיים שנערכו בשנים האחרונות על שומרונים מראים שמצד האבות הם קרובים גנטית ליהודים, בייחוד לכהנים וללוויים, ושמצד האימהות הם קרובים גנטית לאוכלוסיות מזרח תיכוניות אחרות. השומרונים מסתייגים מהקביעה הזאת לגבי המוצא שלהם. בערך לפני 2500 שנה, קבוצה גדולה של יהודים הגיעה מבבל לירושלים ורצתה לבנות מחדש את בית המקדש בירושלים. קבוצת היהודים הזאת פגשה את השומרונים שהתגוררו באזור. ידוע שהמפגש בין שתי הקבוצות האלה היה טעון, ושהשומרונים לא הצטרפו לבניית בית המקדש בירושלים. היהודים טענו שהם אלה שסירבו לצרף אליהם את השומרונים, והשומרונים טענו שהם אלה שסירבו מראש להצטרף אל היהודים. במחקר ידוע גם שכשהיהודים סיימו לבנות את בית המקדש בירושלים, מנהיג הקהילה השומרונית סנבלט החליט לבנות לשומרונים מקדש משלהם על הר גריזים. סנבלט חיזק את מעמדו וחיתן את הבת שלו עם הנכד של הכהן הגדול של היהודים בירושלים. הוא שכנע כמה כהנים נוספים לעזוב את ירושלים, לעבור להר גריזים ולבנות שם לשומרונים מקדש מפואר כמו זה שבירושלים. המקדש השומרוני שנבנה בהר גריזים הצליח וסגשג מאוד. יש עדויות לזה שהיו גם יהודים שהביאו קורבנות למקדש השומרוני והתייעצו עם הכהנים השומרונים על עניינים דתיים. נציין שלטענת השומרונים כיום מדובר היה במשכן ולא במקדש. במאה הרביעית לפני הספירה, כשארץ ישראל נכבשה על ידי אלכסנדר מוקדון, מרכז היישוב השומרוני עבר לשכם, אבל המקדש השומרוני המשיך להתקיים. בסוף המאה השנייה לפני הספירה, כשהאזור נשלט על ידי יהודים חשמונאים, העיר שכם נכבשה, והמקדש השומרוני על הר גריזים הוחרב. למרות זה, האוכלוסייה השומרונית המשיכה לחיות ולשגשג בכל המרחב, והגיעה בשיאה ככל הנראה ללמעלה ממיליון איש. במאות השנים הבאות, הכובשים הנוצרים והמוסלמים של ארץ ישראל לא היטיבו עם השומרונים. השלטונות השונים רדפו את השומרונים, פרעו בהם, וילצו אותם להתנצר או להתאסלם. עד לכיבוש העותמני במאה ה-16, האוכלוסייה השומרונית בארץ ישראל כמעט נעלמה לחלוטין, ונותרו ממנה מאות בודדות בלבד. במאה ה-19, השליטים העותמנים המוסלמים הגדירו את השומרונים ככופרים, וחייבו את השומרונים להתאסלם. כ-150 שומרונים שבחרו לא להתאסלם, נידונו למוות, וניצלו ממש ברגע האחרון בזכות הרב הספרדי הראשי של ירושלים, שהתערב ונתן לשומרונים תעודה שישרה שהעם השומרוני הוא ענף מבני ישראל המודה באמיתות התורה. בכל מקרה, לשומרונים שהתאסלמו עד אז כבר לא הייתה דרך חזרה. בשנת 1948 נותרו באזור רק כ-250 שומרונים שהתגוררו גם בשומרון וגם בתל אביב. בשנת 1954 הוקמה לשומרונים שכונה בחולון. בעשורים האחרונים, כדי להבטיח את הישרדות העדה, השומרונים החליטו לאשר נישואין לנשים שאינן שומרוניות, שיקבלו על עצמן את חוקי הדת השומרונית. כיום, מספרם של השומרונים מתקרב בהדרגה ל-1,000 איש, ובשנים האחרונות, גברים שומרונים שאינם מוצאים בנות זוג שומרוניות, נוהגים לשאת נשים מאוקראינה. עד לימינו, נותרו רק 6 שושלות שומרוניות. כהן, צדקה, יהושע, אלטיף, מרחיב, ססוני. השושלות האלה משויכות לשבטים אפרים, מנשה ולוי. בעבר הייתה גם שושלת ששויכה לשבט בנימין, אבל היא נגדעה במאה ה-20. השומרונים מאמינים כיום ב5 עיקרי אמונה. העיקר הראשון הוא האמונה באל אחד, שהוא אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. העיקר השני הוא האמונה בנביא אמת אחד בלבד, משה בן אמרם, שקיבל את התורה ושיחזור בתור משיח באחרית הימים. העיקר השלישי הוא האמונה שיש ספר קדוש אחד, תורת משה, שהוכתבה על ידי האל למשה. העיקר הרביעי הוא האמונה שהמקום הנבחר, מקום קודשו של האל, הוא הר גריזים. השומרונים מאמינים שבהר גריזים התרחשו האירועים הרוחניים המשמעותיים ביותר בתולדות האנושות. העיקר החמישי הוא שבאחרית הימים יגיע יום הדין, יום נקם ושילם. תפקיד הכהן הגדול הוא החשוב והמכובד ביותר בקהילה השומרונית. לפי המסורת השומרונית, רצף הכהונה הגדולה נשמר בעדה השומרונית במשך 132 דורות עד היום. בתפקיד הכהן הגדול מכהן המבוגר ביותר ממשפחת כהן השומרונית. לכהן הגדול אסור לקצץ את שערות הראש והזקן. אסור לו להינשא לאישה גרושה, לאלמנה או לנוכריה. הכהן הגדול מוסמך לנהל את כל הטקסים הדתיים של העדה השומרונית, להכריע מחלוקות בענייני דת וליישב סכסוכים פנימיים בעדה. הכהן הגדול הוא היחיד בעל סמכות מוכרת על ידי משרד הפנים לחתן ולגרש זוגות בעדה השומרונית. לשומרונים יש 5 בתי כנסת, 2 בקריית לוזה על הר גריזים, 2 בחולון ו1 בשכם. בבית הכנסת השומרוני נשמר המנהג העתיק שאין כיסאות או שולחנות ופרוס בו שטיח מקיר לקיר. קירות בית הכנסת השומרוני מאותרים בפסוקים מהתורה השומרונית. לפני הכניסה לבית הכנסת, השומרונים חולצים נעליים בגלל המצווה המקראית להשיל נעליים במקום קדוש. השומרונים מתפללים כשהפנים שלהם מופנות לכיוון הר גריזים. בבית הכנסת השומרוני אין הפרדה בין גברים לנשים. נשים שומרוניות אינן חייבות להתפלל בבית הכנסת, אבל זכותן לבוא להתפלל בו. טקס ברית המילה השומרוני, כמו הטקס היהודי, מתקיים ביום השמיני להולדת התינוק. את הברית מבצע מוהל יהודי ולא שומרוני, כי אין כיום בין השומרונים אדם שמוסמך לבצע ברית. אצל השומרונים אין טקס בר מצווה. יש להם טקס שונה שנקרא טקס חתימת התורה, שמתקיים לא בגיל 13, אלא בגיל מוקדם הרבה יותר. כשהבנים והבנות בני 5 או 6, הם הולכים אל אחד ממורי הקהילה כדי ללמוד לקרוא את הכתב השומרוני. בסיום לימוד האותיות, הילדים קוראים במשך שנה או שנתיים קריאה מודרכת ב5 חומשי התורה השומרונית, מתחילתם ועד סופם. בשלב הזה, הילד נקרא חותם תורה, והילדה נקראת חותמת תורה, ומתקיים טקס חתימת התורה, שבו הילדים קוראים בעל פה, מול קהל המוזמנים, את ברכת משה מספר דברים. בעדה השומרונית היו מקובלים בעבר שידוכים. היום המנהג הזה פחות מקובל. אם שני הצעירים מסכימים להתחתן, מתקיים טקס האירוסין, ובו בעצם מוכרז בפני שני עדים שהזוג הצעיר מאורס. אחרי הטקס הזה, הזוג כבר נחשב נשוי. לאחר מכן נערכים בנפרד טקסי חתן וחלה, שהן מעין מסיבות רווקים ורווקות. טקס החתן נקרא מסקרה, וטקס הכלה נקרא אחמר. השבת שלפני החתונה נחשבת בדרך כלל לשבת חתן. הגברים מתכנסים בבית הורי החתן, קוראים את פרשת השבוע ועורכים סעודה חגיגית. בטקס החתונה, החתן והכלה יושבים על במה מוגבהת מול כל המוזמנים ומקריאים לקהל את מכתב הזיווג, שמקביל לכתובה. מכתב הזיווג נחתם על ידי הכהן הגדול ועל ידי שני עדים. בתום קריאת מכתב הזיווג, הוא נמסר למשמרת לאבא של הכלה. הליך הגירושין נדיר מאוד בקהילה השומרונית. רק לכהן הגדול של הקהילה יש סמכות לבצע אותו, וזה קורה רק לאחר מיצוי ניסיונות הגישור בין בני הזוג. כשבן העדה השומרונית נפטר, הנפטר מולבש בחליפת השבת המסורתית, נעטף בטלית לבנה ונקבר בארון. על פי האמונה השומרונית, ביום הדין שנקרא יום נקם ושילם, יחזרו המתים לבושים במיטב בגדיהם. אחרי הלוויה, המשפחה יושבת שבעה ומקבלת מנחמים. השומרונים מקפידים מאוד על טהרה, לכן הם מקפידים שלא לגעת בקברים בכלל ובמת בפרט. במשך 7 ימים מהנגיעה במת, חל על השומרוני איסור לבוא אל הקודש, להיכנס לבית כנסת או להחזיק ספר תורה. המזוזה השומרונית שונה מהמזוזה היהודית המוכרת. היא כתובה בכתב שומרוני, ומכילה פסוקים נבחרים מהתורה, בדרך כלל פסוקי 10 הדיברות או שמע ישראל. המזוזה השומרונית תלויה לא על משקוף הדלת, אלא על הקיר במקום כלשהו בבית. לפעמים בוחרים לתלות אותה רקומה או מודפסת בתוך מסגרת בתור תמונה בסלון. השומרונים אוכלים אך ורק מאכלים שנחשבים כשרים על פי התורה, ושנשחטו על ידי שוחט שומרוני מוסמך. הם מקפידים על הפרדה של 6 שעות, בין אכילת מוצרי בשר למוצרי חלב, ושל 3 שעות בין אכילת מוצרי חלב למוצרי בשר. בשר כשר אצל השומרונים הוא רק כזה שהופרדה ממנו הזרוע הימנית שניתנת לכהנים בחינם. העדה השומרונית מקפידה מאוד על דיני הטהרה. הנשים השומרוניות נמנעות מלגעת בשבעת ימי המחזור החודשי שלהן באנשים ובחפצים משותפים, ונאסר עליהן לבקר בימים האלה בבית הכנסת. הנשים משתמשות בתקופת המחזור בכלים ובחפצים מיוחדים שמוקצים לימים האלה. בימים האלה הן פטורות מלעסוק בעבודות הבית או בבישול האוכל לבני הבית, והתפקיד הזה מבוצע על ידי אב המשפחה או על ידי נשים אחרות. אחרי שבעת ימי המחזור, שנקראים ימי הנידה, האישה טובלת במים וחוזרת להיחשב טהורה. אחרי לידת בן, האישה נחשבת טמאה במשך 40 יום, ואחרי לידת בת, במשך 80 יום. בימי חול, השומרונים מתלבשים רגיל, כמו שמקובל בישראל, גם נשים וגם גברים ללא כיסוי ראש. בשבתות ובחגים, השומרונים לובשים לבוש מסורתי. בקיץ הם לובשים כותונת לבנה שנקשרת בסרט לבן, בחורף הם לובשים כותונת פסים. בשבת בבית הכנסת לובשים חלוק לבן ארוך שהם מכנים תלית. על הראש, בשבתות ובחגים, חובשים השומרונים תרבוש, כובע לבן או קומטה. לכהנים שמשמשים כחזנים בבית הכנסת, חלוק התלית הוא כחול, ירוק או אדום, ולכהן הגדול תמיד ירוק. בזמן הנפת ספר התורה, הכהנים מתכסים מעל לחלוק התלית בתלית בד שמזכירה תלית יהודית. הכהן הגדול בקהילה השומרונית חובש על הראש מצנפת בד, בימי חול אדומה ובימי שבת לבנה. נשים בקהילה השומרונית יכולות ללבוש מה שהן רוצות. אין להן לבוש מיוחד ליום יום. בשבת הן נוהגות ללבוש סמלה או חצאית. לוח השנה השומרוני, בדומה ללוח השנה העברי, מבוסס על שילוב בין לוח שמשי ללוח ירחי. לחודשים בלוח השנה השומרוני אין שמות, והם מוזכרים במספרים בלבד. החודש הראשון, השני וכו'. השנה השומרונית מתחילה בחודש הראשון, שבלוח השנה העברי נקרא ניסן. לשומרונים יש שבעה חגים שמבוססים על הכתוב בתורה, והם דומים לחגים של היהודים. בגלל הבדלים בלוחות השנה ובפרשנות הכתוב בתורה, החגים של השומרונים כמעט אף פעם אינם נחגגים באותם הימים כמו החגים של היהודים. שבעת החגים והמועדים של השומרונים הם זבח פסח, חג המצות, שבועות, יום תרועה, יום הכיפורים, סוכות ושמיני עצרת. השומרונים מחויבים לעלייה לרגל להר גריזים שלוש פעמים בשנה, בפסח, בשבועות ובסוכות. לכל משפחה שומרונית שמתגוררת בחולון, שמור על הר גריזים בית, שבו היא מתגוררת בשלושת חגי העלייה לרגל. חג זבח פסח נחגג באמצע החודש הראשון. לקראת החג מנקים השומרונים את הבתים שלהם מחמץ, או במילים אחרות, ממאכלים שמכילים דגנים. בערב החג, השומרונים מתכנסים על הר גריזים, ומצטרפים אליהם גם מאות אורחים ומבקרים. כל משפחה שומרונית גרעינית מביאה את הכבש בן שנה, שישחט ויוקרב לאלוהים בליל זבח הפסח. הטקס מתחיל אחר הצהריים. הכהן הגדול ניגש אל הרחבה המרכזית, נעמד על האבן הגדולה, ומתחיל לקרוא את תפילת זבח הפסח. כשהכהן מגיע למשפט, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, כל הכבשים שעל ההר נשחטים ברגע אחד על ידי שוחטים מוסמכים. לאחר טקס נוסף שמלווה בקריאת טקסט מתאים, בשר הכבשים מוכנס לתנורים שהובערו על ההר מראש. בזמן ההמתנה לבשר, נהוג לשמוח ולשיר. כשהבשר מוכן לאכילה, כל משפחה לוקחת ממנו לבית שלה שעל ההר, ועורכת סעודה קצרה שבה הבשר נאכל ללא שום תוספות חוץ מצמח הלענה שמכונה מרור. את שאריות הבשר לא זורקים, אלא שורפים למחורת באש. בערב שאחרי זבח הפסח מתחיל חג המצות, שנחגג כולו על הר גריזים במשך שבעה ימים. היום הראשון והיום השביעי בחג המצות הם ימי שבתון. לא מדליקים בהם אור וגם לא נוסעים ברכב. במשך כל שבעת ימי חג חל איסור על אכילת חמץ או כל תוצר אחר שאינו מתוצרת הבית. פעמיים במהלך החג, כל משפחה אופה לעצמה את המצות שלה מקמח, מלח ומים. ימי חג מנוצלים לחגיגות ולביקורים משפחתיים. בלילה השביעי מתכנסים השומרונים לתפילה מיוחדת בבית הכנסת. כשעתיים לאחר מכן, יוצאים הגברים לעלייה לרגל אל פסגת ההר, תוך שירה משותפת, כשהכהן שנושא את ספר התורה, מוביל את השיירה. בדרך, עוצרים בכל המקומות המקודשים שעל ההר, ומניפים בהם את ספר התורה. האנשים והילדים מצטרפים אל הגברים שבראש ההר מוקדם בבוקר, ולאחר מכן, המשפחות יורדות אל הבתים לארוחה חגיגית. חג השבועות השומרוני נחגג על הר גריזים בדיוק לאחר 50 יום ממחרת יום השבת שאחרי זבח פסח. לכן, החג עצמו נחגג תמיד במוצאי שבת. אצל השומרונים מציינים באופן מיוחד את כל השבוע שלפני החג, כי מבחינתם ראוי שחג השבועות יחגג במשך 7 ימים. בשבוע שלפני חג השבועות, השומרונים קוראים תפילות מיוחדות בבית הכנסת. בליל שבועות משכימים השומרונים קום ומקיימים את מצוות העלייה לרגל להר גריזים, שדומה לעלייה לרגל בחג המצות. אחרי התפילה שמתקיימת בראש ההר, נהוג לבקר את משפחות הכהנים ולברך אותם בברכת חג שמח. בצהרי חג השבועות, הביקורים מתהפכים ומשפחות הכהנים הן אלה שמבקרות את שאר בני הקהילה בבתים שלהם. כל שאר החגים של השומרונים, יום תרועה, יום הכיפורים, סוכות ושמיני עצרת, נחגגים בחודש השביעי. החגים האלה מקבילים לחגי תשרי בלוח העברי ונחגגים בערך באותה תקופה. יום תרועה נחגג אצל השומרונים בתחילת החודש השביעי. בערב החג מתכנסים בבית הכנסת לתפילה מיוחדת ותוקעים בשופר. אחרי התפילה חוזרים השומרונים הביתה לסעוד עם בני המשפחה. אחרי ארוחת החג, משתדלים ללכת לישון מוקדם, כדי לקום עוד לפני עלות השחר לתפילת החג המרכזית שנמשכת כ-7 שעות. אחר כך חוזרים הביתה לאכול ארוחת בוקר, שאחריה נהוג לבקר את משפחות הכהנים בקהילה, ולאחל להן חג שמח ואריכות ימים. הכהנים מצידם משתדלים לכבד את המבקרים במאכלים טעימים ובערק ביתי. את יום הכיפורים מציינים 10 ימים אחרי יום התרועה. הימים שבין יום התרועה ליום הכיפורים נקראים 10 ימי הסליחות. בדומה ליהודים, גם השומרונים מתפללים בימים האלה לאלוהים בבקשה שיסלח להם על החטאים שלהם. ביום הכיפורים נוהגים כל השומרונים לצום, הגברים, הנשים וגם הילדים. תפילת יום הכיפורים מתחילה כשעה לפני החג ונמשכת עד צאת החג, ובסיום החג תוקעים בשופר. את חג הסוכות חוגגים השומרונים באמצע החודש השביעי. החגיגות נמשכות 7 ימים. בעבר, השומרונים נהגו לבנות את הסוכה שלהם תחת כיפת השמיים, אבל בגלל רדיפות מצד השלטונות הוכנסה הסוכה לתוך הבית. הסוכה השומרונית תלויה על קרסי ברזל שיורדים מהתקרה ומחוזקת על ידי מסגרת ברזל שעליה נשזרת רשת ברזל. על הרשת מונח סכך מארבעת המינים. כפות תמרים, ערבי נחל, ענפי עץ אבות ופרי עץ הדר. מתחת לרשת תולים באופן סימטרי פירות כמו רימונים, לימונים, אשכוליות, תפוחים ואתרוגים. השומרונים נוהגים להוסיף גם פלפלים וחצילים לקישוט. גם בחג הסוכות עולים השומרונים לרגל להר גריזים. התפילה החגיגית נעשית בליל החג בראש ההר ונמשכת כ-5 שעות. היום שלמחרת 7 ימי חג הסוכות נקרא שמיני עצרת. את היום הזה מציינים בתפילה ארוכה, חגיגית ומיוחדת. בחג הזה, אחרי תפילת הבוקר, הכהנים מוצאים את ספר התורה אל מחוץ לחותלי בית הכנסת, מסתובבים איתו ברחובות עם קהל גדול אחריהם, ושרים שירי קודש. יום השבת הוא היום הקדוש ביותר לשומרונים, ולכן הוא נשמר בקפידה רבה. בשבת, השומרונים שובתים מכל מלאכה, ונמנעים מהדלקת אש ומשימוש במוצרי חשמל. לפני השבת הם אמנם מדליקים בבית כמה אורות בסיסיים שיזדקקו להם במהלך השבת, אבל הם אינם מוכנים להשתמש בשבת במוצרי חשמל גם אם הודלקו לפני השבת, גם לא במזגן ובמקרר. במקרה חירום רפואי שנחשב לפיקוח נפש, מותר לשומרונים להזעיק עזרה רפואית, ובמקרה קיצון גם לנסוע ברכב לבית החולים. השומרונים אינם מדליקים נרות בערב שבת, ואינם יוצאים מהשכונה שלהם, מלבד לבית הכנסת שבו הם מבלים שעות רבות בתפילות. מתכנסים לתפילה בערב שבת, ואחריה חוזרים הביתה לסעודת שבת. תפילה נוספת מתקיימת בשבת בבוקר, ואחריה כל משפחה מתכנסת לקריאה משותפת של פרשת השבוע ולסעודת הבוקר. יש עוד תפילה בצהריים, ותפילה אחרונה במוצאי שבת. בסעודת ליל שבת הם אוכלים אוכל חם וטרי שהתבשל לפני כניסת השבת. הסעודות במהלך השבת מורכבות כולן ממאכלים קרים. יכולנו להרחיב על השומרונים עוד הרבה, אבל הפרק צריך להגיע מתישהו אל סיומו. זה היה הפרק ה-27 של עץ הדעת. מקווים שנהניתם, ושחידשנו לכם מידע מעניין. אני גדי לוי. הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר. עורך הסאונד אופיר לוקאי אליסף. האחראי על ההקלטה, אילן בריידמן מאקורד סטודיו. תודה רבה לגיא יהושע, שסייע לנו רבות עם הערות לפרק. תודה שהזנתם. נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. להרחבה על הנושאים שהזכרנו בפרק הזה, צרפנו לכם באתר שלנו לינקים רלוונטיים. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים, נשתמע בפרק הבא.